estas de aquí, ¿eh? קצת דחוס אני מרגיש היום הזה, כל אחד עם הנושאים שלו, עם ה... אני מרגיש שכל שיעור פה זורק למקום אחר, גם מבחינת התכנים, גם מבחינת היכולות התיאטרליות של כל דובר או היעדר היכולות. אני אנסה קצת כן לחרוז את הדברים, איך זה דברים שעלו פה, אבל כל פעם זה עולם אחר, אנחנו בעולם אחר. אני נקודה להיאחז בה אולי, כאן שתי נקודות, אחד הרב ברנדס, אני מאוד נתפסתי למבנה של השניים ואחד באמצע, אזור הביניים, איזשהו תיווך, כבר החיבור. אני רוצה לדבר על צל שנמצא בכותרת של הדפים ולא של ה... אני רוצה לדבר על האזור של הצל כאיזשהו דימוי ביניים אחר, לא מקום של איזונים ולא מקום של תיווכים, איזשהו אזור לא מובחן. נתחיל עם הדימויים ואחרי זה ניתן להם תוכן. חיבור אחר זה לעניין של האובחן שהרב אלחנן הזכיר מידידו החבדי, האמירה של הרב שגר אין ובכן, אי אפשר להניע את הטנקים. אז אני דווקא חשבתי שאני יכול לחשוב על שתי נקודות של ובכן, הן לא היחידות, הן אולי מרכזיות, נראה לי שהן הכי בולטות, לפחות בשבילי, שהתורה של הרב שגר כשהיא התחברה לאיזשהו ובכן באופן כזה או אחר, שני גושים של ממשות שהתורה שלו התגבשה סביבם, שתי אירועי חיים נגיד, אפשר לעשות את זה כחידון ויודעי כן, מה שתי האירועים בחיים שהתורה של הרב שגר משתמש בזה הכי הרבה כדוגמה, כמקרה מבחן, אחד זה קל, לא, משהו יותר לא יסתור, יום כיפור היה מעניין, משהו קצת ברמה מוכר עליהם, אחד זה המוות, כי הוא מופיע בכותרת מן הסתם, מה שאני מתכוון אפשר לנסות, זה גם אפשר, אני יכול גם להתקדם, זה בסדר? אחד זה המוות שאני רוצה לדבר עליו, השני זה חתונה, אני חושב. או לא ממש חתונה, יותר ההכרעה להתחתן. דוגמה שהרב שגר הרבה פעמים חתר אליה כסיטואציה שהיא אחד מהאובחנים המשמעותיים שהוא הסתובב סביבם כדוגמה, כמקרה מבחן, או בפועל בדרשות חתונה. לא ראיתי מישהו שהשקיע בדרושי חתונה כמו הרב שגר. אז ספר של דרושי חתונה כבר יצא, אולי צריך להתחיל לנזום ספר של, נקרא לו, דיבורי הסתלקות אולי. אז חשבתי לדבר על הנושא הזה, דיבורי הסתלקות. דיבורי הסתלקות, אמרתי, אז כידוע בדברים כאלה הכותרת היא נמצאת הרבה לפני התוכן, מראש יש כותרת ואז נתחיל. אז אמרתי נדבר על מוות ואמונה, התעסקתי בו, ואז ראיתי שבאמת אפשר לדבר על הרב שגר מדבר על הנושא של המוות מהמון המון כיוונים, מוות של האדם עצמו, מוות של אחרים, אין ספור דברים, ואפשר לקחת את זה כל מיני מקומות, והסתובבתי עם זה ותהיתי לאן ללכת, ואז גם נכנס האירוע הזה של החטיפה וכל העניינים. בסופו של דבר הכיוון שאני רוצה ללכת אליו הוא התגבש סביב תחושות שאני מרגיש שקשורות לימים האלה, ודרך זה גם הגעתי לטקסט העיקרי שאני רוצה לעבוד איתו, שמופיע בו כאחת הדוגמאות החטיפה של נחשון וקסמן, נכתב כמה חודשים אחריו, וכאילו פתאום החזיר על סיטואציה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ואותן שאלות כמו שאולי עולות היום. אז אני אנסה לגעת גם בזה. זה הקדמות. עכשיו אני גם לא יודע, אחרי שאני כבר התקבצתי על זה הייתה לי רגשה שאולי זה משהו פשוט, ואני חושב שהוא יסודי, אבל הוא פשוט, יכול להיות שתוך 10 דקות אני אגמור להגיד את הנקודה ואז יהיה לנו הפסקות יותר ארוכות, או שאולי תשאלו שאלות ונראה, נתגלגל עם זה. אז צל, אני מתחיל עם צל. הבאתי פה כמה קטעים קצרים שבהם הרב שגר מדבר על אמונה בצל. זה אחד הדרכים שהמחקר על הרב שגר יוכל ללכת בהם, זה לעבוד עם איזה דימויים הוא עובד, אחד הדימויים זה הצל. וזה מעניין לראות שהוא חוזר פעמיים על הדיבור של האמונה בצל בהקשר של מלחמת יום כיפור. וזה עקבי בגלל שהמקור הראשון שהבאתי פה נמצא, יש אותו באינטרנט, הוא גם יצא באחד הגיליונות של כותלנו, של ישיבת הכותל, שיח לוחמים מבני הישיבות עשור למלחמת יום הכיפורים, והרב שגר מדבר שם גם קצת. ומה שמאוד בולט שם כבר בשנה תשמ"ג, האוטסיידריות שלו ביחס לשאר הדמויות שם שהם רובם ראשי ישיבות, רבנים חשובים, וכולם מדברים על הודיה ועל נס ועל קוממיות, והוא אומר כל מיני דברים, ואחד מהם זה המשפט שהבאתי פה. מצד אחד המאורעות, כל מה שהתרחש מביא לכל מי שמרגיש את הדברים המון אמונה, אבל האמונה שלי לפי הרגשתי היא לא תמיד אמונה בהירה. יש בצל, יש בתמיהות, אבל האמונה אינה נחלשת, להפך, היא מתחזקת הרבה יותר, ודווקא מכוח הצל שבה. אז כבר בתשמ"ג יש לנו אמונה בצל, בהקשר של מלחמת יום כיפור, והרב שגר שם מדבר על זה שהוא לא יכול לעשות סעודת הודיה, כי הוא חושב על כל האנשים שנהגו, ודבר שהוא הסתובב איתו, ו20 שנה אחרי זה, ב-30 למלחמת יום כיפור, היה כינוס אחר, שהדברים שהרב שגר דיבר בו נמצאים בספר ביום ההוא, הוא חוזר, עכשיו הכינוס הראשון היה בסוכות, אז הוא דיבר על צל האמונה, על פי הזוהר, שהוא מדבר על צילה דנאמותה, הכינוס הזה לא היה בסוכות, ובכל זאת הוא חזר לאותו דימוי, והוא הזכיר שהוא כבר אמר את זה אז. שם הוא מתנסח ככה, בקטע השני שהבאתי פה. האדם חושב שהסוכה, קרי האמונה והביטחון והשם, מגינים עליו במישור הפיזי. אולם האדם נראה לעיניים, הסוכה איננה מגינה עלינו במציאות חיינו, במציאות הנראית לעין. ההשגחה שכולנו מאמינים בה מוטלת בעולמנו כסל ולא כאור. לכן מבחינה זו, היחס למלחמה אינו רק יחס של כאב, אלא גם יחס של הסתר פנים, של שאלות, של צל. צילה דמאמינותא. אלה שני קטעים על צל בהקשר של יום כיפור. קטע אחר, לכאורה בהקשר אחר, אולי בהקשר יותר רחב, אולי קשור, מופיע בעוד אחד מהטקסטים הייחודיים של הרב שגר, באחרית דבר של אפילוג של על כפות המנעול. יש שם את הדרשה שנקראת מיום ראשון לאחרית הימים. באמת האופי שלה דומה לטקסט השני שאני רוצה לעסוק בו, מין פרגמנטים ומוספרים כאלה, פואטיים, כתרים וחדים. בין השאר הוא אומר שם ככה, במקור השלישי: רבי נחמן אמר שהצדיקים יכולים להתקיים רק בצל, ושלכן אלוקים מטיל צל בעולם כדי שהצדיקים יוכלו להתקיים. רק בצורה כזו הם יכולים להתנגן, משום שהם קיימים במה שלא קיים. הצל איננו אלא העוול שאלוקים עושה בכך שצדיק ורע לו. זהו הצל שאינו הפרדוקס, שאינו הרחמים. אז באמת המקור של הדימוי של הצל כאן זה רב נחמן, שאומר, דורש את הפסוק בצל ידי כי סיתיך, כצל שעושה יד שלא עושה את הדין. הצדיק ורע לו מטיל איזשהו צל בעולם, ודווקא שם האמונה נמצאת. אז אנחנו רואים שזה משהו עקבי אצל הרב שגר, שבהתמודדויות עם המלחמה, עם חוסר צדק, עם עוול. שמתי פה את הכותרת של המוות בגדול, נגיע אליו קונקרטית יותר בהמשך. הוא מגיע לדיבור של האמונה כצל. עכשיו, הדימוי הזה אפשר לשחק איתו לכל מיני כיוונים. מה זה אומר האזור הזה של צל? זאת אומרת, הייתי יכול למקן את הדברים כהאמונה הקטל של האור, אולי המתבקש, אל מול חוסר הצדק, מול הספקות שהם יהיו האזור של החושך. ואז האמונה צריכה להילחם, מלחמת האור והחושך, אור קטן, לגרש, כן, הצדיקים הטהורים, מוסיפים אורה, דימויים ניגודיים כאלה. יש פה דימוי של צל, ובאופן מפתיע אולי הרב שגר לא שם את האמונה בצל של האור, אלא אומר, האמונה נמצאת דווקא בצל, לא כאיזה דיעבד אלא כלכתחילה. זה איזשהו מיפוי ראשוני של עולם דימויים, שעכשיו אני רוצה לעבוד איתו ולראות למה האמונה, מה זה האמונה הזאת שמתפתחת בצל, למה היא קשורה להתמודדות עם האב ולהתמודדות עם המוות בהקשרים מסוימים. וזה אני רוצה לעשות דרך, אולי, לא יודע, בעיניי זה אולי הטקסט הכי חזק של הרב שגר, שהוא נקרא על דבר החידלון, מופיע בנהלך ברגש, במקור הוא פורסם במגיליון השני של משיב הרוח. באופן מאוד נדיר, פנו לרב שגר, אמרו לו, בוא תכתוב לנו משהו, והוא שלח להם איזושהי רשימה אישית כזאת מהמחשב, ושהוא שלח אותה ככה, לא היה לו עורכים אז בכלל, כשהיה לו עורכים, הוא לא היה נראה לי מרשה דברים כאלה. היום ודאי שלא יעשו דברים כאלה, אבל מין רשימה כזאת היא מבולגנת לגמרי, מאוד קשורה לאירועים ספציפיים ומבליחה איתם לכל מיני אמירות מאוד חזקות, לפעמים אפילו קצת השתלחויות. לא הבאתי פה את ההשתלחויות, שתלכו לקנות את הספר בשביל זה, אבל כן אמירות מאוד חדות, שאני רואה שאני הסתובבתי עם התחושה שאני לא מבין מה הוא אומר שם ושיש שם משהו מאוד חזק, ואני רוצה דרך הדיבור כאן על הצל לנסות לפרק כמה מהקטעים המרכזיים בטקסט הזה, שהוא באמת מאוד מקוטב וזרק לכל מיני מקומות. יש שם דיבור מרכזי על אמונה ותפילה שאיתו אני רוצה, בו אני רוצה להתמקד. יש לי שהיא נקודה אחת בו שאני רוצה לנסות להבהיר אותה. עכשיו, להבהיר, כמובן, זה נמצא בצל, אז גם אי אפשר להבהיר את זה עד הסוף. בדרך כלל אני כן אוהב לנסות להבהיר אותו ולפרק אותו ולחדד אותו. הפעם, באמת, קצת ברוח הימים, נראה לי שאני לא יכול וגם לא רוצה לעשות זה עד הסוף, אבל כן לנסות לגעת באיזושהי נקודה, ואז אולי קצת גם נוציא מן איזושהי נפקמינה לימים האלה במידה זו או אחרת. כל אופן, אז הדבר הזה, על דבר החידלון, הרב שגר פרסם את זה, זה התפרסם את תמוז תשנ"ה למשיב הרוח כאמור, מניח שנכתב בערך באותו זמן, אני לא יודע בדיוק. והוא אומר שם בהתחלה שהוא רוצה לדבר על הרצח, על המוות, על הרצח ועל האמונה בעקבות הפיגוע בתל אביב, כותב. לא ידעתי לאתר איזה פיגוע בתל אביב מדובר, אני לא חושב שזה משנה כל כך. ובעקבות מות אביו, שנת האבל שלו על אביו, שזה דברים שהרב שגל הסתובב איתם הרבה, אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות שהוא מדבר על ההורים שלו ועל המשפחות האחרונות שלהם, גם כאן זה נמצא. דבר שראיתי מהעבודה על הקבצים, כל הקבצים שהוא כתב אני חושב באותה שנה, הוא כותב בהתחלה, בעילו נשמע את אבי הרי עם כפרת משכבו, כל דבר שיהיה. טוב, בואו נתחיל לקרוא, יאללה. על דבר החידון פה, אני חילקתי את זה ככה לקטעים, נקרא כל קטע וקצת נדבר עליו, אבל כאמור, כדי שלא יגמר מהם מדי, אני אשמח את התקפות, תקשו, תעירו. אפשר לדבר על המניע לרצח. אולי הרצח הוא ההוכחה הניצחת לשקריותה של האמונה. לא בעיית האלוקים מהבעיה האמיתית של הדת, אלא בעיית האדם. יכולתו להאמין, ליצור קשר עם האינטימי, האמיתי, העמוק של חייו. ואם האמונה מביאה לרצח, הרי שראוי לרדוף אחריה ולהתחידה. זה סוד העניין עצמו. במקום להתעניין באדם, מתעניינת היא באלוקים, כלומר האמונה מתעניינת באלוקים. כבר הוכיחו על זה הנביאים, הכזה צום מבחרהו, פתח הרצובות רשע, דפק על הרעב לחמך וכו'. בואו נתחיל שנייה עם האמירה הזאת, כי אני חושב שאפשר להבין אותה באופן מסוים, אני רוצה להבין אותה באופן אחר. אז תגידו לי מה אתם מבינים. למה הרצח זה הוכחה לשקריותה של האמונה? אני אומר, זה שקל להגיד את זה אחרי פיגוע, אבל תכלס, מה זה אומר עלינו? מה זה המבחן הזה?
שהאמונה
מקדשת
את החיים.
כן, זאת אמירה תיאורית, או שאתה מציב פה תביעה, אמונה צריכה לקדש את החיים. אנחנו רואים שיש אמונות שלא מקדשת את החיים, מה זה אומר עליהם? למה זה הקריטריון? מה זה אומר על האמונה שהיא צריכה לקדש את החיים? יש אמונות שלא מקדשת את החיים. מאיפה מגיעה התביעה הזאת? אתה אומר זה כמובן מאליו? האמונה מקדשת את החיים?
כל פעולה שנוגדת קדושת החיים
היא את האמונה. אני רוצה לפרק את האמירה הזאת, פשוט איך ככה? כאילו זה אמירה שאתה הולך איתה כאילו כמושכל יסוד? כי אני מרגיש שכשהרב שגר כתב את זה, אני קורא את זה, אני מרגיש שרגע, מה, כאילו באמת עד הסוף? בהמשך הוא יגיד, אוקיי, יש יקם מאוד יחש, יש לי נהוגו, זה קצת מורכב.
זה אמונה בתוך חוויה של חזקת החיות, שאמונה קשורה לחיים משם.
בדברים שלך יש במשפט האחרון אני חושב את המעבר מהחיים שלי לחיים של מישהו אחר. זאת אומרת, למה הרבה פעמים זה כן קורה שקדושת החיים שלי, מה שגורם לי, אולי נסח את זה ככה, מה שגורם לי דרך האמונה לקדש את החיים שלי, גורם לי לא לראות את זה בחיים של מישהו אחר. אני לא מדבר כרגע על חוסר סבלנות כלפי דעות אחרות, אלא נוצרים עימותים. כאילו, יש משהו בזה שהחיים שאנחנו מדברים עליהם, מקדשים אותם, זה הרבה פעמים חיים ספציפיים, על חשבון חיים אחרים, על חשבון אפשרויות אחרות, על חשבון העימותים שנוצרים.
לא נשמעתי
ברור,
קדושת החיים
בשם. זה ברור מדי, זה
הבעיה. כשאני שומע את הרב מיזון, שיבדל לחיים ארוכים, שאומר שכשבקיץ הוא מותקף על ידי יתושים, הוא מתחיל לשוחח עם היתוש, להרגיע את עצמו ולא למכור בו. אני אומר ככה למרוח אותו בקיר. אז זו גישה מאוד מאוד ככה, שהחיים מקדש את החיים, לראות ביצור. בעצם יש לו תכלית, יש לו בקרה, ולא רוצחים, לא נוגעים לזה.
אנחנו נרחים על אכזרים.
אז זה נאמר.
מדברים על רצח, לא מדברים על סייגים שבהם הבא להיות גחשכם להורגו וכל הדברים האלה, שזה כן מכילה
בתוכה. מדברים גם על רצח. כן, אבל השאלה התייחס לזה בהמשך. הוא בהמשך אומר, זה נכון גם לגבי האמונה הלאומית, זה נכון גם לגבי האמונה המוסרית, עד גבול מסוים, יש לקם להורג לך. הוא מכניס לנו למקום קיצוני, הוא לא שם אותם ישר במקום הנוח, שלא להרוג יתושים ולא להרוג אותם אנשים. כן.
אני חושב שפה הוא אומר משהו יותר בהגברה, לא כמו שהוא ממשיך ואומר, השאלה היא שאלת האדם ולא שאלת האלוקים. אם אמונה זה אומר שיש נוכחות אלוקית באדם, אז אם אדם רוצח, אז אין לו נוכחות אלוקית. אתה רואה שברצח, הרב שלא מגיע כאקסיומה. אז אם אדם רוצח, אז אין אלוהים. הנה. הנה אדם שאין לו אלוהים.
וזה שהוא רצח, לא, אתה לא מתייחס לבן אדם. זאת אומרת, זה בא מהמקום של הרוצח, אתה אומר, בוא, אני רוצח.
אין, כאילו, הנה אדם שאין בו אלוהים,
כי
הוא רצח.
אני רוצה לקחת...
אם השאלה, זה מה שהוא אומר, השאלה היא שאלת האדם ולא שאלת האלוהים, כלומר, השאלה היא האם באדם, בתוכו, יש נוכחות אלוקית או לא. הוא אומר, הנה אדם שאין בו. הוא אומר, זה בושה גדולה, אני יודע.
אני רוצה לחבר את מה שאתה אומר למושג הזה של האמונה באמת. מה זה העניין של לצוח מתוך אמונה? אתה מדבר איתי על נוכחות אלוקית באדם עצמו שלא אמורה לאפשר לו לעשות דברים כאלה, והרי כשאתה אומר לך, ואז אני צריך להגיד, אוקיי, זאת האמונה שהרב שגר מדבר עליה, אבל בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? המקום שאיתו הרב שגר מתנגח באופן ישיר, זה שהאמונה היא סוג של, נגיד, התבוננות במציאות, תפיסת מציאות שהיא זו שגורמת לאלימות. סוג מסוים של אמונה. אתה אומר לי, לא, אבל אני מדבר לך על אלוקים שנמצא באדם. התנועה הזאת עצמה אני רוצה לשבת עליה. אז אני יכול לסרטט אולי על בסיס הדיבור הזה איזשהו תנועה של מה הרב שגר עושה פה. הוא לוקח את האמונה מאיזשהו אופן להתנהל בעולם שיכול גם להוביל לרצח בקצה שלו, כי יש לו את הגבולות שלו, יש לו את התפיסה שלו, הוא הולך על גבול מסוים וזה מה שהוא מנסה להשליט, לאיזשהו משהו שהוא נמצא באדם עצמו. האמונה זה איזשהו נוכחות אלוקית באדם עצמו, בי בשני לא אמורה לאפשר דברים כאלה. אפשר להתחיל מזה, אבל אני רוצה קצת לזקק את זה, בגלל שאפשר גם את זה לתפוס את בצורה שנקרא לה הומניסטית, דביקה, במובן של לשים את האדם במרכז. אתה קורא את הדברים של הרב שגר, אתה מרגיש שאילו, אוקיי, בסדר, אז אלוקים זה לא הסיפור, הסיפור זה האדם, ובני האדם צריכים לחיות, ותפסיק להעיק עליהם, ותפסיק ליפול עליהם, ולהילחם איתם, ולהטיל עליהם סייגים. אני רוצה להסתייג מהקריאה הזאת, כי אנחנו נראה בהמשך שהאמונה שהרב שגר מדבר עליה היא גם מאוד תובענית כלפי האדם. ולכן, כאילו יש פה איזה מין תנועה מאלוקים לאדם, אבל האדם, המושג הזה של האדם עצמו, הוא לא יהיה כל כך פשוט. אומן של האדם, שיחיה, שיהיה לו טוב, תעזוב אותו בשקט, איזה מין תנועה של חילום כזאת. אבל כן, אני רוצה ללכת עם התנועה הזאת, שבה במקום שהאמונה תהיה איזושהי תמונה אובייקטיבית, איזושהי אמונה באובייקט, זאת האמת, צריך עכשיו ללכת איתה, כך העולם צריך להיראות, זה מה שאלוקים רוצה, לאיזשהו משהו שחוזר לאדם עצמו. ואז אנחנו נצטרך לראות, אני רוצה גם לקשור את זה בהמשך, אנחנו נראה איך זה מתחבר לדימוי הזה של הצל. כן. זה לפני. זה לפני, כן. אנחנו נראה צריך רבין היה בתחילת תשעים ונבב, למעשה. זה בזה, וזה כן.
אבל יש לו משהו באמונה
אני רוצה לעבוד עם הדימוי שאני שומע שכי הוא מחבר לכיוון שאני רוצה ללכת אליו, זאת אומרת, התנועה של הרצח כתנועה של אור, של פרוז'קטור.
כן.
באנו חושך לגרש כזה, אבל אני רוצה קצת לחק עם הדימויים האלה, כי חלק מה שתופס אותי בדימוי הזה של הצל, זה שהאור והחושך הם כחשיכה כאורה. זאת אומרת, זה אותו דבר, גם חושך זה אותה נחרצות ואותה אובייקטיביות שיש באור, ולכן יכול להיות כיוונים כאלה בכל מיני מקומות. פה קרב שגר מדבר כנגד האמונה, אבל אני חושב שכדי להבין מה הקשר בין צל לבין אמונה, צריכים למקם אותה בין האמונה שהרב שגר מדבר עליה, בין בנפרד מהכפירה באותה מידה כמו בנפרד מהאמונה. אני אנסה קצת יותר לתת את זה בשר, אבל בכל זאת אני אגיד איזה משפט קצת סכמטי כדי למלא אותו בתוכן. הכיוון שאני מרגיש שנמצא פה כבר בשורות הראשונות, זה לא לדבר על האמונה כהתייחסות לאיזשהו מושג, לשאול את עצמי מה האמת, אני מאמין באמת הזאת ועכשיו אני הולך איתה, אלא להתמקד בתנועה של האמונה עצמה ובמה שהיא עושה לבן אדם. זה מה שהרב שגר עושה פה בהרבה מקומות. כשהוא אומר מתעניינת באדם, זה לא שהאדם הוא עכשיו מושא האמונה. במקום להאמין באלוקים אנחנו מאמינים באדם, ולכן אנחנו מקדשים את החיים והופכים את זה לאידיאל, ואז אנחנו נרמוס אחרים שלא יסתדרו לנו עם זה. יש פה איזושהי תנועה שהוא מנסה לסגת מהשאלה של המושא של האמונה, מהחשיבה על האמונה כהתייחסית לאיזשהו אמת אובייקטיבית, לאיזשהו אובייקט שקיים אפילו לאלוקים, לדבר בהמשך על הישארות הנפש, על השגחה, ולשאול מה זה אומר להאמין, מה זה התנועה הזאת של האמונה, ומה היא עושה לבן אדם. וחלק מהיכולת לעשות את ההסט הזה, אני חושב, זה בגלל שהמקום הזה של הצל, כמו שאני תופס את הדימוי הזה, הוא משאיר את השאלה של האמת האובייקטיבית בצד. אם האמת האובייקטיבית עמומה, אני יכול לשאול את עצמי עכשיו אז מה התנועה הזאת עושה. אני לא בוחן כל הזמן את השאלה של אמת, שקר, מאמין, לא מאמין. כתב מישהו על המוות והגותו של הרב שגר, ואחד מהשאלות המחקר היו, האם הרב שגר מאמין בהישארות הנפש? יש מקומות שלו שכן, יש מקומות שלו שלא. אבל כאילו אתה, הרבה פעמים השיח של האמונה שלנו הוא הולך למקומות האלה, במה צריך להאמין, מהי האמת, א' וג' וג'. קודם כאילו מה זה אומר להאמין בכלל? ולא רק קודם, במובן מסוים אני חושב שמה שרב שגר עושה זה שזה העיקר, אם אתה יכול להאמין או לא. עוד שנייה הוא יגיד את זה במפורש. אז בואו נתגלגל עוד הלאה ואז נוכל יותר לעבות את זה. זה מה שיוליך אותנו לפסקה הבאה, שאני רוצה לראות בזה את המבנה של מה שהרב שגר קורא תפילה. עכשיו במקום לדבר על אמונה ולהגיד מה זה אמונה באופן שלא קשור למה שאנחנו אולי חושבים, הוא עכשיו התחיל לדבר על תפילה. הרבה מקומות הרב שגר אומר שתפילה זה אמונה בגוף ראשון, ואז אנחנו אוקיי, אז רגע, מה זה תפילה? זה, עכשיו תפילה, אם אני אנסה לקשור את זה למה שאמרתי עכשיו, לסכמה הזאת שניסיתי לבנות, תפילה זה גם כי יהיה סוג של פנייה החוצה בלי להיאחז באובייקט שאליו אתה פונה. זאת אומרת, לדבר על התפילה באופן שבו הרב שגר מדבר עליו, זה לדבר על היכולת להתפלל על מה שהתפילה עושה, בלי שהמשמעות של תפילה, של המושג הזה, תהיה תלויה בנמען שאליו אני פונה, ביענות שלו, בתוצאות שיהיו לזה, איזושהי יציאה החוצה, נראה את זה עוד מעט יותר בפנים. ולכן הוא אומר כך בהמשך, אמונה מעין זו, כפסקה שנייה שבאתי בקטע האחרון, אמונה מעין זו צריכה לשחרר אותנו מהשאלות על תועלתה של התפילה. צריכה להביא אותנו למסקנה שהתפילה מכוונת לשיקו למגע עם האלוקי, שהוא המגע עם האינטימי, שהוא המגע עם האנושי. שהמבוקש אינו התפילה עצמה. האם יכולים אנו להתפלל? הקדוש ברוך הוא נתאבה לתפילתן של האימהות. לכן מנע מהן פרי בטן. ההפי אנד הוא אפשרות, אך לא אפשרות הכרחית. בדרך כלל סיום המקלקל את הסיפור כולו. שאני אמר את זה פה בהתבליות של הרב שגר. עמדו על זה רבים, ראשונים ואחרונים. מי שימצא לי את הראשונים והאחרונים שדענו בעיין של ה-IPN, אני אשמח להפניות, אבל כנראה שיש. זה דוגמה חזקה, אני חושב, למה שהרב שגר מדבר עליו. מה זה הדיבור הזה על הקדוש ברוך הוא נתאבה לפילתם שלי מאוד, לכן מנע מהם פרי בטן. כבר המשפט הזה עצמו עושה אולי איזה משהו מההיפוך הזה שאני מדבר עליו. זאת אומרת, התפילה כאמצעי לאיזושהי תכלית להשיג פרי בטן, לעומת התכלית כאיזשהו אמצעי להשיג את האמצעי. נתאבה לתפילתם של אמהות, אז הוא מנע מהם פרי בטן, ואז זה יכול להסגל יפה. יש עקרות בשביל התפילה, ואז התפילה היא פותרת את העקרות. אבל הרב שגר מתעקש על זה שלפעמים זה לא יסגל, אם תהיה עקרות, זה תהיה תפילה, וכיוון שהתפילה היא המכוון, אז היא גם לא חייבת להצליח. פה אנחנו כבר מתחילים לגעת במקום שהתכוונתי אליו קודם, שאמרתי שזה לא כל כך פשוט לשים, זה לא כמו לשים את האדם במרכז בצורה הפשוטה. זאת אומרת, יש מקום שהאדם שנכנס למקומות האלה, המאמין, משלם מחיר. לכן אנחנו גם נגיע למסירות נפש בסוף, בעזרת השם. אז למה האפי אנד מקלקל, אבל באמת, בואו ננסה לפרק את זה. למה הראשונים והאחרונים סברו שהאפי אנד מקלקל?
כי אז המוקד חוזר לאיזשהו נושא שאתה שואף אליו, חוץ לאדם עצמו, חוץ למדיוק, לחיבור של אדם, לחיבור שלו. חושב שזה פרופי שקרן, ולכן אתה מתפלל. אתה לא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אתה מפעיל את הקדוש ברוך הוא כמי תספומה. כדי להגיע למה שאתה רוצה, זה לא תפילה.
אני רוצה להוציא מהדברים לך שני דיבורים ולנסות להבחין ביניהם. אחד זה דיבור דתי מוכר, מסורתי קיים, שהוא בונה את ההתנגדות לתפילה כאמצעי על הניגוד בין האדם לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האם אתה עושה מהקדוש ברוך הוא אמצעי לצרכיך, או שאתה מוכן לוותר על צרכיך ולהתפלל על השכינה, או להתפלל בלי... אבל אז אני שוב נמצא במקום הזה של אלוקים יותר מדי חשוב, אם אני אשים את התפילה במרכז, אם אני אשים את האמצעי במרכז, אז אני שוב נכנס לעימות הזה בין האדם לבין אלוקים. אני חושב שהרב שגר מחדד פה לאיזשהו מקום שבו הביקורת היא לא על האמצעי, על התפילה כאמצעי כשימת האדם במרכז, הוא בדיוק מכוון למקום שבו ההבחנות האלה מתערבבות. זהו, אבל זה הדוגמה באינטימיות.
אז ברגע שהאינטימיות היא מכוונת כדי להוליד
תולדה מחוץ עליו,
אז היא
כבר יושבת מחוץ לעצמה. אז מושג של
האינטימיות צפו, כן. שאלת למה הייתי מקקד, בזמנות לשיעור זכות, אני זוכר ששמעתי איזה מרצה, שהטכנולוגיה אמרה שכל אידיאולוגיה שמגשימה את עצמה, בהקשר של לידה הוא בכלל עמים החיים בחיים, ברגע שמגשימים, אז בעצם סוגרים מעגל ונפתח משהו חדש. מערכת היחסים הקודמת הגיעה לסיומה. אין מקלקל משום שהמתח ההכרחי לדינמיקה ולהתקדמות לזרימה בחיים ובמערכת היחסים פשוט מגיעה לסיומה. ובין האל לאדם המאמין ישנה דינמיקה מסוג הזה של מתח. אנחנו רואים בשיר השירים כל החיזור הזה, ככה, ברדיפה והריצה.
אני רואה שהדיבור הזה במובן מסוים הוא דומה קצת למה שיודעי אמר, במובן של יש פה שניים ואני בוחן את העניין הזה של האמצעים מטרה בהקשר של היחסים ביניהם, ואני רואה פה משהו אחר אצל הרב שגר, וזה נראה לי משמעותי ואני אוכל להראות את זה אולי יותר בהמשך, שאין פה שניים. השאלה מה זה אינטימיות? דיברנו על זה קודם. האם המושג של אינטימיות זה מושג של זוגיות, של יחס בין שניים, ואז אני אומר, כדי שמערכת יחסים תמשיך לעבוד, צריך שלא, אני לא אפיק רווחים מהצד השני, ואני לא אחזור על עצמי עם היעד שהושג.
לא, זה לא גם בתוכי, זה נפש לגוף.
אז השאלה, איפה אנחנו נמצאים? גם את הגוף אפשר תמיד לפצל לשניים. הרב שגר, הנקודה שאני בעיקר נזכרתי עליה בהקשר הזה, זה המשפט הזה של התפילה מכוונת למגע עם האלוקי, אוקיי, שהוא המגע עם האינטימי, שהוא המגע עם האנושי. יש פה איזה מין משוואה מתעתת כזאת, שאני, בדיוק פה אני רואה את המושג הזה של הצל. זאת אומרת, התפילה מתרחשת בצל דווקא בגלל שהיא לא בנויה על יחס עם מישהו אחר, שעכשיו אני פה והוא שם, ואז אני צריך להיזהר ולנצל אותו אולי יותר מדי, לא להיות יותר מדי אגואיסטי, אולי לא לסיים את הקשר, להמשיך פה איזושהי תקשורת, למצוא כל פעם תירוצים, להמשיך לדבר. אני חושב שזה מקום אחר. אני חושב שהרב שגר נסוג מהתפילה כהשגה של אובייקט, בשביל להגיע למקום שהתפילה כהתרחשות, שהיא גם לא דיאלוגית, והיא לא זוגית, והדימויים של שיר השירים ברגשה שלי פחות שייכים פה. המבוקש אינו התפילה עצמה. יש משהו שמתרחש בתפילה, שרב שגר שם בתוכו גם את המגע עם האנושי וגם את המגע עם האלוקי, וזה העניין. ולפעמים, כן, כמו שאני אמר, כשאני אצליח בתפילה, אז אני אשאר עם ההצלחה ביד ולא עם התפילה עצמה. זה משהו פה התפסס, ולכן לפעמים צריך גם שהתפילה לא תצליח. זה יהיה המקום של הצל שרב שגר דבר עליו בהמשך, שהוא דבר על אולי, אולי זה יעבוד, אולי זה לא יעבוד. הצד השני של האולי הזה, אבל, כאילו, זאת אומרת, קל להגיד שעדיף שלא יהיה happy end, אבל ברור גם, אני חושב, וזה מובלע פה, אבל זה נראה לי מובן מאליו, שצריך שכן יהיה אפשרות ל-happy end. זאת אומרת, אם אמרת, בהקשר של מה שאמרתי קודם, האור והחושך הם די דומים. זאת אומרת, התפילה של האור לצורך העניין בדימויים תהיה התפילה שאומרת, זה באמת עובד. בוא נתפלל, זה יעבוד. התפילה של החושך, או שהיא לא תהיה תפילה בכלל. או שהיא תהיה תפילה שהיא מאוד מראש תחמה את עצמה למקום שהוא לא מצפה לשום דבר, שזה יכול להיות או ברמה היומיומית של מתפללים כי מתפללים, או אפילו ברמה יותר מתוחכמת, ההתמודדות של הרב שגר ברבה מקומות עם לייבוביץ' ועם גולדמן, אמירות כאלה שתפילה זה אקט נורמטיבי, צריך להתפלל, לא כי אני מאמין שזה יוריד גשם, אלא כי חלק מהחשבה המוסרית, חלק מעניין קהילתי, צריך להתפלל, אבל אני מראש בא לתפילה בלי שום ציפיות לשום דבר. חלק מההבחנה שאני מנסה לעמוד עליה כאן בדיבור הזה על הצל, זה המקום שבו מה שמניע את התפילה זה כן איזושהי יציאה החוצה, ותמיד יהיה פה את האולי הזה, אולי זה ישפיע. בעמוד הבא אנחנו נראה שאומר אולי מישהו שומע, אחרת זה לא תהיה תפילה. אבל האולי הזה צריך להישאר אולי, הוא לא יכול להגיע ליעד, ולכן גם צריך שיהיה אפשרות ל-happy end, אבל שה-happy end לא יהיה ודאי, כי דרכו לקלקל, אולי גם הכישלון הוא מקלקל, אבל כישלון יותר קשה להוכיח שזה בלתי אפשרי, כמו שהוא בשורות הבאות שהוא מביא ליב של לחשון וקסמן ותשובתו לשאלה על שליקתו של אלוקים. אלוקים אבא עונה, אך לפעמים הוא אומר לא. מהי כוונתו? אם הכוונה שזהו אלוקים, אני מסכים. אך אם כוונתו שוודאי יש צדק בדבר, אין הדבר פשוט כל ועיקר. הסיטואציה, כשקראתי זה עכשיו, ופתאום זה היה להם שזה אותו דבר. זה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום. היו אז תפילות המוניות ברמות מאוד חזקות, כמו שהיה עכשיו, אני חושב, בכותל, ולא הלך. והאבא שם היה לו הרבה דיבורים כאלה, על זה שזה לא שהתפילה לא נענתה, היא נענתה, אבל לפעמים יש לו, ואז היו הרבה דיבורים, אז הייתי בגיל של בני עקיבא, היו הרבה דיבורים בני עקיבא סביב העניין הזה, ו... אותה נקודת מבחן, אבל הרב שגר פה מנסה לדייק, אתה צריך לקבל את הלא כמענה, שזה אני חושב הצד שבו אתה מתפלל, כי אתה באמת פונה למישהו, אתה באמת מצפה שזה יעבוד, אתה לא מגיע מראש בלי שום תקשורת עם שום דבר. אבל מה זה הצד של הצדק? למה מפריע לרב שגר שיגידו שזה צדק, שזה ודאי צודק? זה אולי קצת 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 קצת. מה זה אומר שאני לא הופך לכן? למה
צודק? אני בעצם מסתכל על זה, אתה מחפש כל לא ל... אתה לא נותן ללא להיות לא. עכשיו אותו לכן, צודק.
מה זה אומר שהלא הוא לא צודק? מה זה נותן לו?
זה נותן את חימושי מושגש עם אבא, זה בטח זה עכשיו, זה רגיז כאילו. גם אחרי תקלות אופן, זה יכולים להביא אותך. זה חלק מהסכת המילה הזה, זה קשן קצת לא. כן.
אם הוא צדק.
כן.
אני רוצה דווקא לחדד את זה שאני מרגיש אצלכם שנייה. כי אני מרגיש שאנחנו כל הזמן מגיעים פה לאיזושהי נקודת הבחנה עדינה. אפשר לגשת למקום של הלא, ואני חושב שזה מה שאבא של נחשון וקסמן מתכוון, מהמקום של היחסים. אם מישהו מסוגל להגיד ללא, אז הוא באמת קיים מולי כמישהו אחר, ואני צריך לקבל את הלא שלו. ובמובן הזה אני יכול גם להגיד שהצדק, משהו קצת אחר אולי שאני יכול לחדד בזה דרך הדברים שלך, זאת אומרת להגיד שזה צודק זה כאילו להכניס את זה חזרה לעולם, להגיד אוקיי זה בסדר, הכל בסדר, גם אם לא קיבלנו את מה שרצינו, אבל אנחנו כן חיים בעולם שאנחנו רוצים לחיות בו, גם אם אנחנו לא מבינים, להגיד זה צודק בהכרח, ושוב אני מרגיש להכניס את זה לאור. ואם אני לא מבין את האור, גם לדבר על הצדק האלוקי ולהגיד שלא מובן, זה המון עניין של ניואנסים שהרב שגר היה מאוד רגיש אליהם, האם אני מנסה לסדר את הדברים בסוף? או שאני משאיר אותם לא מסודרים, אני מנסה להעיר אותם או שאני משאיר אותם בצל. בהקשר הזה, להגיד אלוקים צודק וזה שהוא אמר לא, זה כמו להגיד אין אלוקים ולכן השאלה הייתה לא משמעותית, לא בו, או שזה אותו דבר, חלילה. זה אותו דבר בניואנס של שבו האור והחושך הם אותו דבר, שבו השאלה זה אם אתה אומר דברים נחרצים ומנסה לסדר את הדברים עד הסוף, או שאתה נשאר במקום של ספק. והמקום של ספק זה גם להגיד, אני מאמין שהתפילה הולכת לאנשהו, אבל אני לא יודע לאן אני מגיע. אני לא בטוח שאני מגיע לצדק, אני לא בטוח שפה יהיה במקום אחר, אני ממש זוכר קצת את הקטלוג התשיבות שהיו אז, אותו דמרי שחזרו בהתנתקות. זה לא מועיקן, זה מועיל למקום אחר. יש פה איזשהו ניסיון למשהו קצת יותר דק, כן.
אתה מגיע לירדון, רק
שאתה
יודע להגיד את היד
לי, מה אתה מתכוון? אני לא...
לכאוב על שם
זה לא סותר את זה שהתפילה היא כן תפילה של בקשה, אני חושב. זאת אומרת, זה אני חושב בדיוק הדינמיקה הזאת, שבו אני יוצא מעצמי לקראת איזשהו מושא, אני כן מבקש משהו, אני כן פונה לאלוקים. אבל כדי שזה יעבוד, ההצלחה צריכה להיות בזה. ולכן ההצלחה צריכה להיות עמומה. כמו שזה תמיד, אתה יודע, מה הסיפור הזה עם ההוא שמחפש חניה, ואז הוא מוצא חניה, אז הוא מתפלל, ואז הוא אומר, לא, לא צריך, מצאתי. זאת אומרת, השאלה אם זה הצליח או לא, היא תמיד נשארת פתוחה באוויר, והיא חלק מהניסיון לסדר את הדברים עד הסוף. מה נחשב, כמו שאני יכול להגיד שלא, זה נחשב תשובה, זה בעצם צודק, אני יכול גם להגיד שכן, זה היה במקרה. תמיד אתה תהיה באפשרות של לסדר את הדברים עד הסוף, או לא לסדר את הדברים עד הסוף. ולכן אני רוצה להפריד בין מה אני מבקש, לאן התפילה פונה, לבין מה נחשב כהצלחה באמת. כי בוודאי שהוא הולך למקום שבו התפילה עצמה היא הצלחה.
כן. צריך עוד משהו. צריכים לדעת שהרב שגר הלך בתודעה איובית. מאוד מאוד חזקה. ספר איוב זה ספר שהוא הלך איתו המון. הרי אם הוא כתב עליו המון.
כתב אותו.
אבל הוא היה סוג של איוב, ואז מלחמת יום כיפור הוא בדק. ואני זוכר שיעור שהוא העביר על איוב היה שיעור מצמרר. והישיבות נתניאל, והרבה רבים התפגשו לפצוע עליו, התפגשו איתו. והעניין הזה שהוא דיבר על העניין של איוב, שמופיע גם בהקשר הזה, שגם איוב מתפלל שם וצועק יותר ממה שהוא מתפלל לאורך כל הספר. אבל זה ברור שכשאיוב פונה לקדוש ברוך הוא לא פונה בשביל משהו כזה, הוא איבד את הכל. ואף על פי כן הוא ממשיך לצעוק, ממשיך לפנות, ממשיך להתפלל, ולא רק זה, אלא הוא מתנחם בזה שאלוהים עונה לו מן הסערה, ולא אומר לו כלום, שום דבר בעל תוכן, ולא משיב לו, אחר כך הוא משיב לכל מיני דברים, אבל זה אחרי. שהוא מתגלה, ואחרי שאיוב מתנחם, אז...
זה לא כיכל, האפי-אנד לא כיכל
בנים. האפי-אנד מגיע אחרי שסבור נגמר. אבל הנקודה האמיתית שאיוב מחפש אותה, זה בדיוק כשקורא אצל הרב שגר. זה לא את הצדק, הוא מבין שאין צדק, אלוהים פה לא עשה צדק, ומי שמכיר את הסיפור של איוב מהתחלה ויודע שלא היה פה עניין של צדק, אבל אף על פי כן איוב לא מוותר על הקשר, והקדוש ברוך הוא מצדיק דווקא את העמדה של איוב, שלא מנסה להצדיק את אלוהים, ושטוען בתוקף שאין פה צדק, ואף על פי כן הוא אומר אני רוצה קשר איתו, כי אני רוצה קשר איתו, וכשאלוהים מתגלל, אבל על הדבר הזה בעצמו הוא מתנחם. זה נקודה שלדעתי מאז יום כיפור, הראשון גם מאוד מאוד הלך איתה והוא טען והוא לקח את זה לא רק לגבי יום כיפור, הוא הרחיב את זה כסיטואציית חיים שנוכחת באיזשהו מקום בחיים של כל אחד ואחד, לא סתם יהיה זה חלק מהתנ"ך, ספר שאנחנו צריכים ללמוד אותו, כי זה פן שקיים באיזשהו מקום, זה כל אחד ואחד מאיתנו. רווק שמתפלל המון שנים ולא מצליח להתחתן, או רווקה וכדומה, חווה את זה גם. ייתכן בהחלט, אבל כלומר, כל מיני אנשים בכל מיני סיבה הזאת, הכרות שלא נפקדות וכל מיני כל מיני. סיטואציה איובית היא חלק מסיטואציית החיים במצב של סתר פנים, והדבר הזה הוא שם את הזום, למשל בהקשר, בהקשר הזה, בגלל הרבה הקשר.
אני חושב על שבהשוואה לאיוב, אתה צריך, נראה לי שהרב שגר לוקח לצד קדימה, בגלל שהשאלה תהיה, אז מתי אלוקים עונה? אצל איוב יש לך את האנרגיה שהוא תובע מענה, הוא תובע מענה, אז הוא מקבל.
אתה צריך לגוע באנושי שבכלל.
אוקיי, אבל אתה לא יכול לחשש את ההבדל בין זה לבין איוב, כי אצל איוב אתה מרגיש שהוא באמת קיבל מענה אובייקטיבית, הקדוש ברוך הוא התגלה עליו ודיבר איתו וזה סיפק אותו, והרב שגר מחפש מענה במקום אחר, וזה קשור למה שאמרתי קודם, לעניין של הזוגיות מול העניין של האינטימיות, במובן שהוא מתאר אותה. המענה נמצא, כן, יש גורת תפילתו בפיו ויודע אני שמקובל. אפשר לקרוא את הסיפור הזה של רבי חנינא בן דוסא גם במובן שהרופא, שהחולה לא יתרפא? כאילו, הגמרא שמניחה שרבי חנינא בן דוסא מתפלל, שם ודאי שלא, אני חושב שהוא חותר למקום הזה, אלוקים לא יענה לך, לא רק שהחולה לא יתרפא, גם אלוקים לא יענה לך במובן הפשוט של אחד לאחד. ובכל זאת התפילה תהיה מספיק משמעותית כדי שתקבל אותה כמענה. אני חושב שזה בעצם עובד על אותו ניגוד, אבל מקטין אותו, מחדד אותו בצורה שהיא משמעותית. אני רוצה קצת נקרא עוד קטע, תוכל לתת לנו עוד איזשהו דימוי למה שמתואר כאן, למה שהבאתי בהמשך. האמונה היא ראשית כל האמונה בכך שיש תוך לעולם, שיש לו לב, שישנם רחמים. לכן האמונה היא עובדה, יש גם רחמים. השאלה אם תמיד הם השולטים והמנהיגים את המציאות איננה פשוטה כל בעיקר. אבל למדונו המקובלים שלא תמיד אלוקי הרחמים הוא השולט, שישנו מאבק ומלחמה מתמידים בין הכוחות האלוקיים השונים, בסופו של חשבון המפתח נמצא דווקא בידי האדם, הוא הקובע את גורלה של המערכה. תפיסה זו של המקובלים שהצדק האלוקי אינו אפשרות ושהרחמים אינם אופציה שכלל לא מובטחת, לפחות לא באופק האנושי, היא משחררת אותנו מאמונה כוזבת, נאחזת בתפיסה לפי האלוקים אינו בר אחיזה, אובייקט שניתן להחזיק בה. משחררת את תפילה שהינה בקשה, כיסופים ואף מאמץ ושפיכת נפש, כחלק מהמאמץ שאומנם התקווה תמומש. המפתח לכן הוא התפילה. אני רוצה קצת להסתכל על איך שהוא מתאר פה את הקבלה, כי זה מאוד אופייני, תמיד אצל הרב שגר, אתה יכול לראות מי הוא דרך איך שהוא קורא דברים. נראה לי בפשטות אפשר לקרוא את המקובלים ואת התפיסה הקבלית, את העולם הקבלי בדיוק ההפך הגמור ממה שמתאר כאן. זאת אומרת, אפשר לקרוא אותו כמקום של אור במושגים שדיברתי עליהם, במובן שאני בא ומסביר לך את כל העולמות ואת כל מערכת היחסים המפורטת ביניהם, או כדי שתוכל לשלוט עליהם, או כדי שתוכל לפחות להבין איך זה עובד. זאת אומרת, יש את המאחורי הקלעים שאי אפשר להבין אותם, למה אם אלוקים צודק או לא צודק, הנה בוא תראה, יש מפה וזה עובד, ויש במאה ה-20 אני מקבל דימויים טכנולוגיים, כל מיני תרגומים. זאת אומרת, זה ודאי מקום שמסדר, והרב שגר באופן אולי הפוך מהאינטואיציה הראשונית, קורא את העולם הזה דווקא כמשהו שהוא פותח אזור של חוסר ודאות. זאת אומרת, חשבנו עד עכשיו, כאילו האלטרנטיבה היא להגיד שיש אלוקים צודק ויש רחמים והם מנהיגים את המציאות, ואז באה הקבלה ואומרת לנו בעצם יש כל מיני כוחות, בעצם יש בלגן, אי אפשר לדעת מי ינצח. במקום לראות את זה כמערכת שמסבירה ומסדרת, הוא רואה את זה כמערכת שמפרקת ויוצרת ריבוי, ויוצרת איזשהו מרחב ביניים שבו אתה כבר לא מגיע אל היעד שאליו כל השאלות מופנות וכל הבקשות, אלא אתה נזרק לאיזשהו חלל פנוי כזה שיכול לקרות בו כל מיני דברים. ולכן אני חושב גם את האמירה הזאת בסוף שהאדם הוא הקובע את גורלה של המערכה, אי אפשר לקרוא אותו במובן של יאללה, קח את המפתחות בידך, עכשיו אתה יודע איך עושים את זה, לך ותכריע. בתוך המעגל הזה של הדיבור כאן, גם ההכרעה תהיה הכרעה שנמצאת בשלב של הספילה ולא בשלב של המימוש שלה, אני חושב. באזור הזה של הבקשה, כיסופים, שפיכת נפש, חלק מהמאמץ. ושוב, הדיבור שדיברנו עליו בהתחלה, אני חושב, כשהוא אומר שהאמונה היא שיש תוך לעולם, שיש לו לב, אני חושב שזה לא תיאור של במה צריך להאמין, או במה אנחנו אמורים להאמין. אבל זה תיאור של התנועה של האמונה, זה האפקט שאמור להיות לה, הבן אדם. זה הדימוי של אדם האמין. אדם שחווה את העולם כמקום שיש לו לב, שיש בו רחמים. זה לא אומר שום דבר לגבי מה שיקרה מחר בבוקר, לא לו, ולא ליקירה, ולא לאף אחד אחר. אבל איך זה שזה קיים? כמו שאולי התפילה תתקבל. זה קיים כאופציה, וממילא זה מסווה את הדרך של בן אדם בעולם. אם אנחנו רוצים קצת לקשור את זה לשאלה של התחלה, אז אפשר גם לחשוב עד מה זה אומר לגבי העניין הזה של הרצח ושל האלימות הנחרצת ביחס לסיטואציות שהן קו אדום מבחינתנו. אבל פה רב שגר אדם לא לוקח את זה לשם, הוא מגליש את זה, הוא לוקח את זה למקומות יותר עקים, אני חושב, יותר עמומים. זה המקובלים והמפתח הוא התפילה. בכלל זה מספקו של אלוקים, נשחק עם בריאותיו, מספק שבו נהיה נתונים בחוסר ודאות עד סוף ימינו, לא נדע. משחק שנותן משמעות מכל אמונה נרחבת בדבר מה חיצוני, מפלס את הדרך לאמונה שהינה תפילה, תקווה, למעשה יכולת והכרעה. למנה כן, כלל לא הייתה אמונה. מצער לא אמונה מעניינת. זאת ועוד, אמונה זו היא הנצח עצמו, משום שהוא לא נמצא במציאות של האובייקטים, נמצא ולא במציאות. כל אמונה אחרת הינה הגשמה. נמצא ולא במציאות, לכן גם הנצח נמצא ולא במציאות, כיוון שכך התפילה היא היאסוף לנצח עצמה, נשמתו אליו יאסוף. תפילותיי בונות את נצחיותו. זה אחד המשפטים הזכורים עם הקריאות הראשונה של הקטע הזה, של שבכלל האמונה זה הגשמה, מצד אחד יש אמונה אחת ובה צריך להאמין, מצד שני טוב, אולי זה אמונה, אבל זה לא מעניין. שזה טיעון מעניין מצד עצמו. למה זה ביקורת על אמונה שהיא לא מעניינת? אני חושב שזה מגיע המילה הפרוזאית הזאת פה. מה אתם אומרים? איך אתם מבינים? הפריע לכם פעם אם האמונה שלכם מעניינת או לא מעניינת? חשבתם בקריטריון בסופרמרקט של האמונות והדעות? מה זה אומר? להגיד על האמונה שהיא צריכה להיות מעניינת.
אני חושב שיש לנו תנועה טובה, טובה ומוחה, יש המון כמעט אנשים שיש להם מוצאה. ואמונה מעניינת היא אופציה באמת אובייקטיבית, אבל היא משאירה באמת, משאירה את האדם באמת במקום הזה שהוא צריך הרבה מאוד אורך רוח כדי להישאר בה, כמו שהרב שגר מתאר פה, כי היא מספקת תמידית את חוסר הדעות. זה אנשים שיש להם אמונה פשוטה, אבל אנשים שמצפים מסוגל לעצמם באמונה פשוטה. נמצאים במקום שהוא לא מעניין, אבל הוא כאילו אם הוא מעניין, כי הוא כל כך לא מעניין, ובכל זאת יש אנשים שחיים הם רוצים, כאילו הם לא רוצה להגיד מוצר לבדות, כאילו בנוח מעניינים.
אני חושב שצריך לקרוא את זה באמת, אם הבנתי נכון את מה שאתה אומר, אני לא חושב שהרב שגר הוא באופן כללי לא נוטה לבקר את התמימות כאופציה לא קיימת או משהו כזה, אבל כאילו אני חושב גם שצריך לקרוא את האמירה המעניינת באמת עם האפקט הפרוזאי הזה של אותי, זה לא מעניין. אבל עצם זה שאני מכניס את הטיעון הזה לשיח, אני חושב שם את זה בדיוק במקום שבו השאלה של האמונה זה לא השאלה של האמת. אתה לא שואל האם זה אמיתי להאמין שאלוקים צודק או לא. אני אומר, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אבל פה יש משהו, ועצם ההכנסה של הטיעון הזה של העניין קשור למה שדיברנו עליו, אני חושב שבו האמונה נבחנת בשאלה של מה היא עושה לאדם. הדברים שהרב שגר מתאר כאן הם קשורים ברמה, כשמורידים אותם לרמה הפרוזאית, הם קשורים לשאלה של אם זה מעניין, זה מוסיף עניין לחיים. לפעמים גם להגיד שזה צודק, זה גם להגיד שזה לא צודק, בצורה נחרצת, מוציא את העניין באותה מידה. היה פה פעם שיעור של הרב שגר, באופן לא אופייני הוא הנגיד את העמדה שהוא ניסה לתאר כניגוד לאיזשהו דמות של החילוני. החילונים, כן, ניגוד למה שהוא תיאר. זה היה די ברור שזה לא באמת קשור לדתיים חילוניים, ומי שאמר לו זה לא, אתה לא מדבר, מה שמפחיל לך זה לא חילוני, מפחיל לך בנאלית. והוא הודה לו, אני חושב, אם כי לא בפה מלא, כי חלק מהעניין פה זה המשחק עם המושגים. זאת אומרת, אני מדבר על אמונה, אני מדבר על דתיים, אבל בעצם אני מדבר על בנאליות, על חוסר, על שעמום, על עניין, ואני מנסה איכשהו ליצור איזשהו אזור של צל שבו הדברים האלה מתחברים, כמו שהאדם ואלוקים והאינטימיות מתחברים באיזשהו אזור מוצל כזה. זה האופן שבו זה עובד. ויש פה אני חושב את הדימוי המרכזי לאזור הזה של הצל שהרב שגר לוקח מהרמב"ם, נמצא ולא במציאות. כמה מקומות הוא התייחס לאיך שהרמב"ם משתמש בביטוי הזה, להגיד משהו ולשלול אותו, להגיד נמצא ואז להגיד אבל לא במציאות שלנו, אני מתפלל על זה אבל אני לא יודע מה אני נענה, וזה המקום שאני נמצא בו. בנמצא ולא במציאות, זה המקום שמעניין. לכן גם אני מרגיש שהשאלה הזאת של לא נדע למה זה המשחק, הרי אתה יודע למה זה המשחק, כי זה מעניין, כי כך זה משחקים, הם מעניינים כשיש אקשן, זה לא מעניין. לא נדע, כאילו זה כמו להגיד, היינו יכולים לדמיין עולם שבו היה לנו מעניין גם להיות בלי הצרות, אבל ככה זה בעולם שלנו, זה מעניין ככה.
למה אלוהים עשה את הצמצום ששבירה? אז הוא אומר, תשובה מילה אחת, בשביל השעשוע. את השעשוע אצל המגיד זה באמת היה התפיסה, ושמעתי להתנה לידר בלחן של השעשוע. הוא רואה את הרב שגר הרבה פעמים בגנותו של המגיד והבין לדעת. זאת אומרת, גם הרב שגר דיבר הרבה, נמצא לשעשוע ואיתו דברים בכובה, אז אצל המגיד. כל זה משהו דומה, זה המשחק. גם משחק וגם שעשוע, ורואים את זה אצל ילדים שמשחקים. הספק, החוסר גדול, מה יהיה, הוא חלק מהסיפור עצמו, הוא משהו מכונן את העניין הזה של השעשוע, שזה לא חד ערכי, שזה לא בדיר, שזה לא. ובאמת, זה הנקודה, אני חושב שכל החסידים הראשונים, הם קלטו אותה, לשמרת החסידות, את הנקודה שה... פשוט הרב שגור אומר את זה בלשון שלנו יותר, שאני יותר מודה, אני חושב הוא... אולי על אינטואיציות שכבר היו בראשותה של החסידות ב... זאת אומרת, לא רק הרב שגר קרא ככה את כתבי הערים,
אני חושב שלא יודע בכך בהשוואה למגיד, אבל הבחנה שהיא עולה לי מהדברים שלך זה שגם השעשוע יש משהו ממלכד בזה שאתה אומר, אז למה לוקחים ברעות עולם בשביל השעשוע, ואז אני אומר, אוקיי, אז שעשוע, איך מגיעים מידי שעשוע, צריך שעולם יהיה כזה וכזה וכזה. חלק מהעניין של שמה שהרב שגר מתאר כאן זה שהעניין הוא לא מוגדר במתכון מסוים, זה מה שייצור עניין, זה מה שייצור שעשוע. בדיבור של המשחק זה המשחק בלי כללים. והוא דיבר על זה כמה מקומות וזה מאוד העיר את עיניי בהקשר של מה אני מחפש בלימוד תורה שיהיה מעניין, זה לא משהו שאתה יכול להגיד אוקיי, אם תגיע לשפה קיומית אז יהיה מעניין, אתה יכול לעשות אותם דברים וזה לא יהיה מעניין והעניין יכול לצוץ בכל מיני מקומות בלתי צפויים, ככה אני חושב גם כאן.
זה לא הניסק של
האורן,
של
הגנסק,
אני
חושב
שאתה עובד.
סליחה, אתה
מדבר על
הבנאליות
של התפילה שלו.
למה אתה מתכוון בנאליות של התפילה שלו?
הוא מרגיש את הבנאליות בתפילה כשהוא מתפלל?
למה אתה מודד? איפה אתה רואה
שמובן? אני חושב במונח הזה של בנאליות, בדוגמאים החילמים
אני חושב שהבנאליות, כאילו התפילה פה היא כמו שהתפילה שכמו שהוא רוצה לתאר אותה, היא ההפך מבנאליות, אני חושב הבנאליות היא נמצאת אני אקרא, בוא נגיע עוד שנייה לדוגמאות של התפילה. אני רוצה לפני זה לחטוף איזה קטע קטן על הישארות הנפש שייתן לזה עוד איזושהי וריאציה לדיבורים האלה ואז אני רוצה להגיע לעניין של התפילה בסוף. יש בשברי לוחות, יש את המאמר לקראת הסוף שלנו, נקרא אמונתי, ויש בסופו כל מיני פרגמנטים, אנחנו היום רק בפרגמנטים. ואחד מהם הוא כותב כך, לכאן הוריי, אני נפגוש אתם שוב, אני נחשף להחליף את המילה. עצם הכיסופים, הנגיעה בעמוק, המשמעות של הקיום, וגם הפחד והאכזבה, רוויי משמעות. משמעות שהיא ההתגלות האלוקית. איפה הם? האם ניפגש? האם נתראה? אני מאמין שכן. מה הוא מובן של זה? כיצד זה יתרחש? אני נוטה להניח שהקיום של אחר המוות אינו אותו אופן של קיום. המת הולך לבית עולמו, המוות הוא מציאות, אך האינטימיות בין המתים לחיים נשמרת, כיוון שברובד כלשהו של הקיום המת חי. שוב, למרות שרובד זה אינו נוכח בחיי כרגע, עצם האמונה בקיומו, עצם הגעגועים אליו משנים את חיי. בקטע הזה אני מרגיש שהדימוי של הצל, הצגתי אותו כאיזה מין בין אור לחושך כזה, ופה אני מרגיש שזה נוצר דרך התנועה הלוך ומשוב כזה, נכון? הוא אומר משהו ואז הוא חוזר בו. נתחיל עם שאלה, איך נורא, האם נפגוש אתם שוב? הייתי יכול לשים את זה כשאלה של אור וחושך, יש או אין? מאמין בהישארות הנפש? לא מאמין בהישארות הנפש, מה התשובה? ואז אני נחשף להחליף את המילה, אפשר תמיד לפרק את הדברים ולהגיד, אוקיי, אתה נחשף, אבל יעבוד או לא יעבוד? מה זה משנה שאתה נחשף אם זה לא עובד? כדי להפסיק לחשוף. כל התנועה הזאת פה שבה הוא אומר, אני חושב שהמוות הוא סופי, אבל ברובד הוא שהוא המת חי. ברובד הוא שהוא לא בחיים שלי כרגע. יש פה איזה מין הלוך ושוב כזה, אני חושב, בין האור לחושר, שכל מה שהוא עושה זה בדיוק ליצור את המרחב הזה של הצל. אבל זה לא סתם ספק במובן של ספק בין א' לב', ואולי יום אחד אני אחליט, כרגע אני אתקוע בספק. כל העניין פה, אני חושב, זה בדיוק להגיד, עצם האמונה בקיומו, עצם הנהגוי אליו ושנים את חיי. להגיד, המשמעות נמצאת בכיסופים עצמם. היכולת להגיד, המשמעות נמצאת בכיסופים, זה בדיוק, אני חושב, נוצר לדרך זה שאני לא מכריע לאף כיוון. אני לא יכול להכריע, ואני גם לא רוצה להכריע, ולכן אני לא אברח לאפשרות הפשוטה של האמונה, או אולי לאפשרות היותר פשוטה של הכסירה, של שערות הנפש כאיזה דימוי למשהו אחר. אפשר לברוח בקלות ואפילו להישאר דתי בכל מיני פרשנויות מודרניות. אבל הניסיון פה אני חושב בדיוק ליצור את המקום הזה שבו בגלל שאני לא מכריע ולא יכול להכריע, אז אני יכול לתת מקום לכיסופים כמשהו שהוא עומד בפני עצמו. והגעגועים הופכים לפתאום בגלל שהם לא נאחזים באיזשהו אובייקט, בשאלה של יש או אין, ניפגש, לא ניפגש, אפשר לתקשר, אי אפשר לתקשר, פתאום מקבלים איזה מרחב כזה שבו הם יכולים להתקיים בפני עצמם, ופתאום האמונה נכנסת לשם, ופתאום המשמעות היא ההתגלות האלוקית. הרי המשמעות היא תמיד צריכה להיות תלויה בשאלה אם זה נכון או לא. רגע, יש אלוקים האלה כמעט, מה זה אומר שזה מלא חייך במשמעות? אנחנו חוזרים לאדם במרכז. חלק אני חושב מה שאף אחד נסה לתאר פה זה בדיוק המקום שבו האולי הזה יוצר איזשהו מרחב שבו אני כבר לא שואל האם אני מאמין בגלל שזה נותן לי משמעות או בגלל שזה אמיתי. יכול להיות שזה אמיתי ויכול להיות שלא. עכשיו זה עושה משהו, מה זה עושה? והדבר הזה עצמו פתאום אלוקים נמצא שם, פתאום הוא לא נמצא בחובי הספק, אלא הוא נמצא שם. והאינטימיות עם המת, אני חושב שהוא מתאר אותה כאן, היא לא תלויה בשאלה של האם הוא חי או לא, אלא היא תלויה בעצם זה שאני יכול לחשוב על זה, שאני יכול לחשוף על זה, שאני יכול להתגעגע באופן ממשי, לא כנוסטלגיה למשהו שהוא כבר עבוד, שזה דבר שאפשר גם באמת לקח אותו אולי ביחס לרב שגר עצמו, גם אנשים שלא הכירו אותו בכלל ונפגשים איתו באופן עקיף דרך צווים, וגם אנשים שאולי הכירו אותו ובכל זאת לא הצליחו להכיר אותו כמו שהרבה חוו. כי אולי כמו שאתה יכול להיות באינטימיות עם מישהו שמת בגלל האולי הזה, אולי זה גם מראה שגם בחיים האינטימיות נמצאת לא במקום שבו אתה נאחז במישהו ומגלה את סכימתה ומדבר איתו ויוצר איתו את הקשר המשמעותי. מה שנשאר אולי זה המקום העמום הזה, ואולי הוא גם נמצא גם בלי מפגש ישיר, נמצא גם אולי במפגש עקיף דרך ספרים, דרך דברים ששומעים. זה המקום של האינטימיות, אם באמת אני חושב שאפשר להגיע אליה מכאן. אני רוצה אבל בדקות האחרונות לחזור קצת לעניין של התפילה. הבאתי פה עוד איזו פסקה שהיא באמת בעצם חוזרת בצורה חדה על דברים שאמרתי, אז נניח לה כרגע כדי שיהיה לנו פחות יותר הפסקה. אבל אני נחזור לעניין הזה של התפילה, קצת בהקשרים של עכשיו. נזכרתי באירוע שהיה פה זמן קצר, אני חושב, אחרי שהרב שלה חלה. ואז התכנסו פה בלעדיו תלמידים שלו מכל הדורות ודנו על מה עושים. והיה איזשהו סבב דיון כזה שלפחות בראש שלי הוא התחיל מהזקנים ועבר לצעירים, ויכול להיות שאני טועה, וככה זה מקוצג לי בראש, שהיה את הצעת הזקנים והצעת הנערים. והצעת הזקנים בגדול, הוא יוצא דופן, לא צריך לקטלג, הייתה מאוד אקטיבית, גם במובן שנאסוף כסף, נבדוק את הטיפול הכי טוב, וגם במובן שנקרא את השמיים, זה היה הביטוי שהסתובת, אז נקרא את השמיים בתפילות, נעשה משמרות בכותל, לא יכול להיות שניתן דבר כזה לקרות, אנחנו לא נעזוב, מי שאמר, לא נעזוב אותו, לא ניתן לו לעזוב אותנו, נחזיק אותו חזק ולא ניתן לו לעזוב אותנו. ככל שהדיון התגלגל לאזור של הצעירים, עלה איזשהו קול שמאוד התנגד לזה, ומאוד היה ממש אנטגוניזם כלפי זה, כלפי התנועה הכוחנית וכלפי עצם התפיסת עולם כאילו שבנויה מאחורי זה, המושגים של הרב שגר, לנסות לאחוז, לנסות להתפלל במובן של לאחוז, לאחוז ברב שגר, לאחוז בקדוש ברוך הוא, לאחוז בשמיים, ובמובן הזה גם לאחוז ברפואה. ונוצר סביב זה איזשהו עימות מאוד טעון, בגלל שמצד אחד הייתה את הרגשה שאני גם הייתי בשלב הזה של הצעירים, כמובן, אני יודע, שזה לא מתאים לרב שגר שיקראו בשבילו את השמיים, ושאתה לא יכול להחיות את הרב שגר באופן שהוא ההפך מכל המקום שהוא היה בו, ואתה לא יכול להתפלל עליו באופן שהוא סותר את כל מה שלמדת ממנו על תפילה, ושזה יוצר איזשהו מבוי סתום. מצד שני, הביקורת כמובן מוצדקת הייתה של אוקיי, אז מה? אז מה? אז אתה מוותר, אז אתה מרפא, אז אתה משחרר. ואפילו הייתה תחושה כאילו שזה מבטא איזשהו ניכור מהרב, וזה שאתה לא מוכן להילחם עליו. אז שם הוא לא היה, מה הוא אמר בסוף?
היה
בשיחה
פה, היה פה יהודי שאמר שהבנו, אנחנו נקרא את השמיים
משלך. אבל בכל זאת, זה היה לפני. ובכל זאת כמה חודשים אחרי ניסו פה לקרוא את השמיים. אני כן קורא את הרב שגר של העל החידלון שקראנו עכשיו, אני קורא אותו כן כצמיחה לעמדה שהייתי בעד, אולי שגם קצת דיברתי איתו אחרי זה והיה תחושה שהוא באמת נמצא בצד הזה, אבל בלי להכריע בוויכוח כמובן. זה מקום כזה, אני חושב שזה בדיוק המקום שזה הולך אליו. אבל מצד שני, כן,
לא ברור שהתפילה שלנו נשמעת וכוהרת בעולם וכבר על הכי אחדו שכח את ה...
מה?
לא, כאילו...
שאלה מה זה ברור, אתה יודעת מה זה ברור, אני יכול להגיד לך כן ברור. אבל לא נאמר את זה כמו שאלה שווה אומר, אני מאמין שכן, מה הוא מובן של זה?
לא, אני לא יודעת מה יקרה, אבל התפילה היא ברור לי שהיא מקדלת את העולם, שהיא... זה האמון שלי בטוב. כמו שאני מתפללת, מתפללת, בגלל שאני מאמינה בטוב, בגלל שאני כוסכת עליו, בגלל שאני מרגישה שזה מתקן אותי, כאילו כל בוקר שאני אומרת, זה עושה לי איזו ריסטארט שמאפס אותי ונותן לי להיות יותר ב... ילדה יותר, בחורה יותר...
אני אשים, זה נראה לי ניסוח נהדר.
כל סיפור הזה, אתה אומר שהתפילה בכותל לא נשמעה. ברור לי שהמנהרה הזאת התפוצצה למחבלים כשהם...
זה משהו אחר, אבל למה נראה שמנהרות? היה לך דברים כל כך יפים. היו לך אמירות כל כך יפות לפני זה, בשביל מה את צריכה את המנהרות אחרי זה? זה בדיוק המקום שאף שגם מדבר עליו. אז תנסי להתבלל, אני חושב שמה שהפגר הוא מציע פה, זה נסות להתבלל בלי להסתכל בחדשות אחרי זה. וגם בלי להתאכזב בהקשר הזה. לא בדיוק, אמרתי, אנחנו בצד.
כל מיני תקופות, כל מיני זמנים, כל מיני רגעים, מה שהוא אמר בהגיד הזה, זה לא בטוח שהוא מסכים עם זה עכשיו.
אין בעיה.
ממש זה לא.
זה ודאי נכון. אני הבאתי את החיים האלה, בחרתי באופן
מלאכותי. אני חושב
שאני רוצה לכל נוכחת, מצפה לתשובה איתם. אם היא פה, אני די בטוח שלא מצפה לתשובה איתם.
אני רוצה לספר לך את הרב יובביץ', שהיא שאלה שלה, די ככה מעוררת בבית הצעות את התנחות ונביא אולי עוד דברים שכאן בהקשר של תפילה. ידוע אגב שהמילה תפילה הוא בא מלשון תפל, מלשון חיבור חרסים שבורים, כן? אז תפילה זה חיבור, ודבר נוסף לפי הרב מלובביץ' שתפילה זה בעצם מלשון טיפלות, אני תפל לבורא, אז הביטול הוא העיקר. עכשיו הרב אומר מעצם זה שאני שליח בעולם כאן ואני נשלחתי חובתו של הקדוש ברוך הוא לתת לי את כל מה שאני זקוק וצריך, ולכן אני רשאי לתבוע מהקדוש ברוך הוא את כל מה שאני צריך למילוי השליחות שלשמה נשלחתי.
אחרי שהוא לא ייתן לך לתבוע אותו לדין,
הברכה ניתנה עוד לפני הלידה לכל אדם.
אני לא יכול עכשיו להתחיל.
לא, סליחה, כל משפט. הברכה כבר ניתנה לאדם עוד לפני שהוא נולד, ובאמצעות התפילה אנחנו פותחים חסימות או סתימות בצינורות. אז יש היבטים אחרים לזה של התפילה, פשוט אולי הרב שגר שוב ונוכח איתנו ומנהל דיאלוג איתנו תוך כדי.
יכול להיות, אני בתוך הדיאלוג הזה אני רוצה לתפוס את העמדה שבה זה לא ככה, אבל אני לא באמת לא בא להכריע ולא לפסוק הלכה חלילה. אני רוצה כן אבל להגיד עוד משפט אחרון שקשור לדברים האלה ולסיים איתו, כי הנושא זה מסירות נפש, וזה חשוב לי להדגיש כי גם בהתנגדויות שהדיבור הזה מעורר אני מרגיש שיש כאילו את ההרגשה שזה עבודה קלה. כאילו יכול להיות שאנחנו כל כך נמצאים בצד של הכפירה כבר שהרבה יותר קל לנו לחשוב שהתפילה לא עובדת. כאילו בעצם זה מה שרוחש לנו מתחת לפני השטח, ואז הרב שאומר, יאללה, שחרר, עזוב, התפילה לא עובדת, בוא ניתן לך משהו אחר. וזה לא המקום שלנו, ואני חושב שהמסירות נפש היא נמצאת בשני הצדדים. היא נמצאת גם בלקבל שאולי התפילה לא תעבוד. אבל היא נמצאת גם בלא לוותר עליה, בלהחזיק אותה כן כאיזושהי משהו שמוציא אותך ומפנה אותך למשהו, ולא מוכן לוותר על המציאות מצד אחד, ומצד שני גם לא מוכן גם לא יכול, ומקבל את זה שהוא לא יכול לאכול במציאות ולהכריע. אז לכן דווקא מזה אני חושב יכולה לבצל האנרגיה של התפילה, אבל יש תפילה שהיא לא מקווה לכלום, אז באמת גם על זה הוא כתב במקומות אחרים, אבל זה משהו אחר, זה אנרגיות אחרות. אני חושב שמה שמתאר כאן בדיוק בנוי על זה, שיהיה לך מסירות נפש על זה שהאינטימיות תדרוש ממך לפעמים לוותר על הדבר שאותו אתה רוצה, למרות שאתה מתפלל עליו, אבל יכול להיות שצריך לוותר עליו, כאילו במובן הזה המסירות נפש היא היה פה אינטימיות וטוטליות בהתחלה, יש משהו מנוגד קצת במנגינה של אינטימיות ומסירות נפש, אבל האינטימיות כמו שהרב שגר מתאר אותה כאן, היא באמת נמצא ולא במציאות, אתה צריך לפעמים לוותר על המציאות, כדי שתהיה מוכן שהתפילה שלך תוביל לאינטימיות, ואולי באמת המבוקש לא יתקבל. אני אספר עם המקום הזה, זה לא מקום פשוט, לכן זה לא איזשהו ויתור או משהו שכבר לא היה לנו אותו. דווקא במצבים שבהם עומד למבחן משהו שאתה מאוד רוצה, ואז התפילה עולה כאופציה, ראיתי שמישהו התייחס לזה שהתפילה מאוד נוכחת בשבועיים האלה מאז החטיפה, שדרים אותה בטלוויזיה, כאילו פתאום זה הפך את אחד הכלים הנגישים והאובייקטיביים שעובדים, קדימה, בוא, יש מאוד דרישה, דווקא בסיטואציות האלה, אני מרגיש שיש פה את המחיר וגם המסירות נפש ולהתפלל באופן כזה.
יש
פער
בין שלושת
ישראל
הראשונות שהבאת שמדברות על הצל, לבין הכיסאות הדבר הוא באמת במקום של האלוהים. שלושת הפסקאות הראשונות, הרב שאגב, לפחות ברמת השפה, מדבר על אלוהים שנמצא מבחוץ, ויש לו בעיות איתו, יש מלחמה, יש עוול, יש נקרא לו, ויש צלם, יש מסתר פנים, ומרגע זה שעושים את הדיאלוג, באמת, היה לך מאוד יפה, הוא עובר עוד חושך, וזאת אורל, וכתבו לצאת אותו. הפסקאות הבאות מוצאים עם הלוק של האלוקים והאנושים,
גם בראשונה, דרך האקטיביות, תבוא על הפסקה האחרונה שלא קראת על הפילה של מקום שיש אני כזה, יש מה אלוקי, יש איזשהו סוג של רטוריקה אחרת מתמודדת, אם זה ככה או מתמודדת אלטרנטיבה, לקושי נוכח האלוהים שבחוץ. זאת אומרת, שאלת האלוהים שבחוץ היא שאלה גדולה. הרב המודרני אומר, אני אתן לך הוכחה ותשובה שהוא נמצא שם, או שאני לא אאמין שהוא נמצא שם, והדפים בבעיה בעולם שלנו. יש גם בעצם שני כיווני תשובה שונים שראיתי שהלבדתי אותם, אני רגע רוצה לשאול האומנם. האחד אומר, יש אלוהים בחוץ, אבל אנחנו לא שם, ולכן הוא צרצר, ואז חפש תשובה על השאלה, זה לא חושך או אור, תתגבר, תחיה בצל, בצל זה טוב, וכו' וכו'. יש כיוון שאומר, אז זאת השאלה של האלוהים שבחוץ, השאלה היא שאלת האלוהי, שהוא האינטימי, שהוא האנושי, ופתרנו במרכאות כבר האינטימי. ניצאנו שפה חפה.
אני קצת יש נטייה להאחיד את הדברים, אבל לא בטוח זה נכון, כאילו אולי זה שלבים, אולי זה, אבל גם אולי זה ניסוחים שונים, כי חלק ממה שמעניין אותי ברב שגר זה שהוא נע מהשפה הדתית לשפות אחרות וחזרה, ולכן צריך לפעמים לראות במה הוא מתי משתמש בשפה הדתית בהקשר הזה של אלוקים בחוץ, כמו שאמרת, ומתי הוא אומר כמו הפסקה האחרונה שכשהמילה אלוקים היא חסרת משמעות, שאני תופס את אלוקים כמה שמחוץ על הכרעתי מהממשי, אני לא בטוח שזה כיוונים, אני יכול לתפוס זה כסיבה ותוצאה, בגלל שאנחנו בצל, אז פתאום מסתבר שזה מספיק טוב, ואז גם אלוקים נמצא שם.
לא, מסתבר
שזה לא קל. בסדר, זה קשור לאותם דברים, אנחנו לא נפתח את זה כעת, אבל...
טוב, אנחנו...
עד כאן, נעצור כאן, תודה רבה.
שאלות, אחר כך, אנחנו נצא לכמה דקות.